שלום לכולם, ברוכים הבאים לשני מזוקנים לומדים ליקוטי מוהר"ן. כאן אלי רובינשטיין.
ואני אביעד סנדרס, מה העניינים אלי? מה שלומך?
מצוין, טוב להיות כאן. אנחנו נמצאים בתורה של הרב שגר, תורה ד', תורה של רבי נחמן, קצת על הסיפור והשיח של הרב שגר בעניין.
אז אנחנו באמת, כמו שאתה אומר, נתמקד היום בדברים של הרב שגר, על הרב נחמן. אנחנו לומדים בליווי הפירוש של הרב שגר את ליקוטי מוהר"ן. אז היום אנחנו נראה קצת מה שהרב שגר כותב, וננסה גם לצאת מתוך זה לתובנות ולדברים שילוו אותנו. אז רק נקרא עוד הפעם את הדברים של הרב נחמן, ואז שדיברנו עליהם שבוע שעבר, ואז נקרא את הפירוש של הרב שגר, אולי קצת בדילוגים, אולי מינה במינה.
כן, נקודות מרכזיות.
כן, אז בואו נראה. אז קודם כל הדברים של רב נחמן. ואי אפשר להשיב המלוכה לקדוש ברוך הוא, אלא על ידי וידוי דברים לפני תלמיד חכם. על ידי זה מתקן ומעלה בחינת מלוכה לשורשה. וזהו, קחו עמכם דברים. זהו וידוי דברים. זה בחינת מלכות. כמו דבר אחד לדור. דבר לשון מנהיג ומושל. ושובו אל השם. שיתקנו ויעלו את הדברים מבחינת המלכות, מבחינת אלוקים אל השם. קונטקסט הכללי, אנחנו מדברים איך להחזיר את הכבוד ממה שקוראים לזה המלכות התועלתנית. היינו מלכות דאקום למלכות הקדושה, מלכות של ישראל, איך חיים, חיים של משמעות. והעצה המרכזית של רב נחמן זה לדבר בפני תלמיד חכם. הוא אומר, מתי שעושים וידוי לפני תלמיד חכם, וידוי דברים לפני תלמיד חכם, אז לוקחים את ההנהגה, או יותר נכון, אולי נותנים את תלמיד חכם את ההנהגה, אנחנו נצטרך לברר את הנקודה הזאת, ובצורה הזאת הופכים עולם תועלתני לעולם בעל משמעות. משיבים את המלוכה לקדוש ברוך הוא. אוקיי? אז בואו נראה מה אומר הרב שגר הזה. הרב שגר שואל, כיצד ניתן לדלג מתפיסת עולם הזה לתפיסת עולם הבא, ולהוציא את המלכות מגלותה? תשובת רב נחמן לכך מפתיעה למדי, וידוי בפני תלמיד חכם, הוא הכלי המביא להשבת המלכות לשורשה בעולם ולמקומה הנכון בחיי האדם.
כן.
רעיון העלאת המלכות לשורשה כמוטיב משמעותי בעבודת התיקון הוא מרכזי ביותר בתורה החסידית, והוא מופיע אצל בעל השם טוב ותלמידיו. העלאה מתפרשת לפי דרכם כיכולת למתק כל דבר, אפילו קשיים ואיסורים, על ידי חשיפה של שורשי המאורעות, שמכוחה הם מתבהרים ומקבלים מובן. הם כבר אינם רעים או שוניים, אלא בעלי תוכן וחשיבות לחיי האדם.
הוא אומר בעצם את... הבנה כאילו ש... שמשהו קשה הוא משמעותי, זה המילה פה היא משמעותי, תוכן, אז זה ממתיק את זה?
כן, אני חושב שזה לאו דווקא גם צריך להיות קשה, זה יכול להיות גם כל דבר סתמי, או כל דבר בכלל. אפילו דברים קשים ואיסורים, אבל דברים קשים ואיסורים... אני חושב שאפילו זה קצת יותר פשוט להעלות אותם.
כן, כן.
יותר מסובך להעלות דברים בנאליים ורגילים.
כן.
הנקודה המרכזית היא תוכן וחשיבות לחיי האדם.
כן.
עכשיו, מה הרעיון הטמון בהעלאה זו, הטומנת התפיסה החסידית מראשיתה, הוא ההבנה שניתן למצוא משמעות גם בהיבטים הנמוכים של החיים. הרוחניות אינה משויכת באופן בלעדי לעולמות הגבוהים והעליונים, אלא ניתן למצוא את תקוותיה גם בחיים הארציים, על קשיהם ומורכבותם.
כן.
אז יש פה באמת איזושהי, כמו שאמרנו, יש פה איזושהי תפיסה שלכל דבר יש משמעות, רק צריך למצוא אותה, צריך לחשוף את המשמעות שנמצאת בכל דבר ודבר, בכל מורה שמתרחש ועובר עליי, הם בתוך המציאות.
אתה רוצה את זה? אתה רוצה שלכל דבר יהיה משמעות כזאת?
כשאתה אומר כזאת, למה אתה מתכוון?
שכל מאורע בחיי יהיה משמעותי. אני זוכר שאני דיברתי עם... אני טוב בהלך רוח הבסיסי שלי, אני מחובר למאוד מאוד מאוד למקום חסידי. ואני זוכר שדיברתי עם רעות בדייטים, אני זוכר שזה היה איזה דייט אחד שדיברנו על המשמעות, אז אמרתי, אני רוצה שאפילו שאני אוכל לפרסק, שאני ארגיש ואחווה אותו במלוא הכוח שלו.
אבל היא לא עזבה אותך על המקום?
אני לא יודע למה היא לא עזבה אותי על המקום, זאת שאלה נראה לי. וזה באמת שאלה גדולה, אם, זאת אומרת, אם חיים נגיד שלמים או הרמונים, הם לא גם מורכבים בדווקא גם מרגעים פשוטים בלי משמעות.
תראה, אתה נכנס פה לשדה מוקשים בעיניי, כי ברגע שאמרת זה שאלה גדולה, אז החזרת את המשמעות בדלת הקדמית או האחורית. גם אם התשובה שלך תהיה שזה חיים נטולי, שצריך משהו בלי משמעות, משהו כאילו חופשי ומשוחרר, אז זה עדיין נמצא עכשיו בתוך הקונטקסט שזה מה שבריא ונכון ומשמעותי. השאלה, אני חושב, השאלה יותר בוטה היא, או השאלה יותר, האם צריך כל הזמן לדבר את המשמעות? האם מתי שלפעמים שמדברים משמעות, אז מוזילים אותה? אז הופכים אותה למשהו שהוא מזויף, למשהו שהוא לא אמיתי. אני אנסה להסביר את זה כמיטב יכולתי.
וואי, זה דווקא עמוק.
תודה רבה. ניקח את זה כמחמה, מה זאת אומרת, למה אתה...
זה לא משמעותי, זה לא משמעותי הרב,
למה זה, למה, מה דגדג לך פה?
לא, אני חושב שיש משהו היום בעולם שמאוד אוהב לחשוף, לחשוף, לחשוף ולחשוף ולחשוף, עד שאיבדנו קצת את היכולת לא לדבר על משהו, ולהשאיר את המתח והקסם והפלא שלו עליו. קצת כמו מה שאוריה מבורך מדברת בספר של העצניות.
מה שאת מבקשת.
כן.
מה את מבקשת, סליחה?
זה דווקא כאילו... זה קטע. אנחנו רגילים כל כך לדבר, שזה באמת, זה מאבד את המשמעות. ודווקא אי דיבור זה מאשיר את הקסם.
אני מסכים, אני רוצה אבל גם לומר יותר מזה, כשחותרים למשמעות, אז השאלה היא למה באמת, מה מושא החתירה, לאן חותרים או חותרות האנשים והאנשים שמחפשים ומחפשות משמעות. האם משמעות זו הגדרה, זה רצף מילולי של דברים, או שהמשמעות זה משהו אחר? נגיד, אפשר לחשוב לא מעט על, דווקא השבת הזאת שאנחנו הולכים לקראתה, אני חושב היא מסגננת את הדבר הזה בצורה מאוד מאוד, בצורה מאוד מובהקת. ושבת ואת חנן, וכידוע לא כל הפרשות נולדו שוות, אתה יכול להיות איזשהו, אני יודע, פרשת פקודי, ואז יהיה לך כמעט שום דבר מעניין בפרשה, אפשר להיות ואת חנן. ואז יש גם את התחנונים של משה בהתחלה, ויש את עשרת הדיברות, יש את שמע ישראל, כאילו, וכל זה עמוס בתוך פרשה אחת, איזשהו מובן מסוים, סוג של קודקס מכונן של היהדות, וההפטרה היא גם נקראת פרשת ואת חנן, ידועה בשמה של שבת נחמו, שזה הראשונה ששבע דנחמת, ששבע הפטרות הנחמה, אחרי שלושת נבואות הפורענות. מה?
אחרי תשעה באב.
כן, אחרי, זה השבת שסמוכה לתשעה באב, אז ההפטרה, היא מגיעה אחרי שבע הפטרות של פורענות, שלוש הפטרות של פורענות, שקדמו לתשעה באב, הם מתחילים שבע הפטרות של נחמה, אבל גם שמע ישראל, במובן מסוים, שכמובן הצו המרכזי בשמע ישראל, זה ואהבת את השם אלוקיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום, על לבבך, וגם הפעולה הזאת של תחנונים, אפילו הפעולה של נחמה, הן יוצרות איזשהו משולש מאוד מעניין. אם נחשוב על זה לרגע, חלק גדול מהמדרשים, יש מדרש שמאוד מאוד יפה, שמופיע בזוטה, שהוא מגיע ואומר, ואהבת את השם אלוקיך, ואיני יודע באיזה צד לעבוד את השם. ואיני יודע באיזה צד לאהוב את השם. עכשיו יש תיקון, בגרסה מוחלט יותר, ואני יודע כיצד לאהוב את השם. כן. זו שאלה מקסימה. ואז התשובה היא, וואלה, והיו הדברים האלה על לבבך. אם תעשה את הדברים, שם הולכים מצדך היום, אם תשים את הדברים, אם תעשה את הדברים, אז מלא כן. את אוהב את השם.
כן.
זה איזשהו משהו, האמת היא שהוא קצת אבסורדי. נכון, תמיד אומרים, אחרי המעשים נמשכים הלבבות, אבל כן. יש בזה משהו נכון מצד אחד, מצד שני הוא לא כזה מדויק. לא, כולנו יודעים שלא צריך לעשות כדי לאהוב.
כן.
נגיד, אני יכול לדמיין מישהו שאוהב שוקולד שלא אוכל שוקולד. אמנם,
לעולם לא יטעם שוקולד. אני לא יודע אם המילה אוהב שוקולד היא מילה נכונה פשוט, לא?
למה?
כי אוהב זה, זה השתרש בנו שאנחנו אומרים אוהב שוקולד, אבל אני לא יודע אם אוהב שוקולד זה באמת אוהב. כאילו, אין הקבלה בין אוהב שוקולד לא אוהב את אשתי, לי לפחות. משהו אחר.
יכול להיות, אבל...
אתה יכול לאהוב מישהי ולא לעשות עם זה כלום.
כן, אפשר לומר ככה, אבל רק אם גם נשתמש בהשאלה של הביטוי אוהב, אז שנייה, אז על מה כן מותר לומר אוהב לדעתך?
מותר? אני לא יודע, מותר הכל, אבל...
סבבה, על מה ראוי, על מה נכון, על מה מדויק?
כן, על מה אנחנו מדויק. מילה אוהב היא מילה עמוקה. הנה, זו דוגמה לאיבוד של המתח. המילה אוהב מאבדת את המשמעות העמוקה שלה ברגע שאומרים אותה על כל דבר. או אפשר להגיד אותה על הכל, אבל אם אני אוהב שוקולד כמו שאני אוהב את אשתי, אז מה זה אומר על האהבה שלי לאשתי?
זה אומר שהיא קשורה לאהבה לשוקולד, רק קצת אחרת. אני דווקא לא מפחד משימוש במילים האלה, למרות ש... זה מדבר גם על שוקולד וגם על אדם. לכל רגש יש עוצמות שונות ויש דיוקים שונים, ואנחנו מפעילים את אותם רגשות רק בדרכים שונות. אני מסכים איתך שאם יש בן אדם שאוהב אדם אחר, אוהב מישהי אחרת, כמו שאוהב שוקולד, אז יש פה קצת בעיה. למרות שאנחנו אומרים לילדים קטנים, אני רוצה לאכול אותך. זה משפט מזעזע. אבל... איך אנשים לא יוצאים מוכי טראומה, אני לא יודע, אבל בסדר. באמת, אפשר, זה יכול להיות שהם שניהם הנקודה הזאת של אהבה, רק האהבה הזאת מתבטאת בצורות אחרות. אבל עזוב, אז בין אם זה אשתך ובין אם זה שוקולד, קשה לי לומר שזה תלוי במעשה. אולי המעשה הוא מה? אולי המעשה הוא
הביטוי.
וגם אם לא יהיה ביטוי, מה, זה יהפוך את זה לפחות אהבה?
אני כן אגיד אבל שבמשך הזמן, האהבה שלי לפחות, התעמקה והשתרשה וצמחה בעקבות המעשים. זאת אומרת, יש את הבסיס של האהבה, שהוא לא קשור למעשה, הוא משהו שהוא ישנו. אבל יש בה עומקים שנולדים רק מתוך מעשה, מתוך חוויה משותפת, אז מתוך מעשה משותף. הכי פשוט זה החבר'ה שלי מהמילואים, שאני כאילו, שבפעם הראשונה שהכרתי אותם, הרגשתי זר אליהם ממש. אבל בעקבות שותפות ודיבור ועשייה, היום הם, אתה יודע, זה אנשים שאני פוגש פעם בשנה, פעמיים בשנה, אבל יש לנו יחס חברי לגמרי.
אין ספק שבאמת מעשים יכולים להבנות איזשהו משהו. אבל השאלה היא, האם המשהו הזה תלוי במעשים? האם המעשה הוא באמת הנקודה והביטוי של הדבר הזה, או שאותה נקודה היא קשורה למעשה, ובאותה מידה היא גם לא קשורה למעשה. אלא היא גם עומדת מצד עצמה.
כן, זה כן, זה כן, בטח. אחרת, כאילו ברגע שנגמר המעשה, נגמר הדבר, אבל זה לא עובד ככה.
אני יכולה לתת נגד דוגמה אחרת, על איזושהי נקודה אחרת, אבלות, בסדר? שאולי בדיוק ההפך, אנו אבלות של תשעה באב. על מה אנחנו אבלים? על משהו שמעולם לא חווינו.
כן.
האבלות, לפחות שלנו, היא אבלות על מה שאין, לא על מה שיש. בכלל, כל הפעולה של אבלות, זה אבלות על מה שאין, לא על מה שיש. האבלות לא תלויה במעשה.
כן, ולא עוד פעם, זה... אם לא היה, אם בתשעה באב לא היינו עושים כלום, ולא היו מעשים, אז היה...
אתה לא חושב שמהיום השואה יש בו מעשים? בוא נאמר שלא הייתה צפירה בתשעה באב, ביום השואה.
לא צפירה, עצם זה שהטלוויזיה עוסקת בזה, עצם זה שיש המון המון שיח על זה. יום השואה שלא עושים...
מה הקתרזיס? מה הקתרזיס? האם הקתרזיס הוא המעשה, או שיש איזשהו קתרזיס אחר ביום השואה? ביום העצמאות, מה נקודת השיא? מה ממצה את הביטוי של יום העצמאות?
ממצה את הביטוי.
מה לי, ממצה את יום העצמאות?
ממצה את הביטוי בשבילי זה הלל והתפילה שם. זה מה שמבטא הכי חזק מבחינתי את יום העצמאות.
ואם לא היה הלל ותפילה?
אז היה לי פחות מקום לבטא את זה.
היה לך פחות מקום לבטא את זה.
כן, אבל אני חושב שזה היה פחות חזק בחיים שלי.
אבל האם זה היה פוגם ביום העצמאות, אתה חושב? לא היה יום העצמאות בלי זה?
לא יודע מה זה לא היה יום העצמאות, אני יודע. תראה, יש המון ימים
ביום. אני אשאל את השאלה אחרת. יום העצמאות תלוי במעשה שלך?
יש שני צדדים. אתה יודע, מקדש ישראל והזמנים. מצד אחד ממש לא תלוי. יש מקדש השבת. שהשבת מגיעה קביעה וקיימה, לא משנה מה, מגיע, מה קורה, מה יהיה, אני מגיע. מצד שני, מקדש ישראל והזמנים, ואם אני לא קובע זמן, אז זה ייעלם.
זה באמת שאלה אם זה ייעלם. יכול להיות שזה ייעלם ממך, אבל האם זה ייעלם? אתה מבין?
אתה שאלה פלטונית של האם אהבה קיימת גם בלי בני אדם.
זו בדיוק השאלה. האם יש משהו ש... שקוראים לו אהבה, שקוראים לו אבל, שקוראים לו נחמה, רצון, געגוע.
כן.
כל אחד מהדברים האלה, כל אחד מהנקודות האלה, זה נקודות שהן עומדות מצד עצמם. אנחנו מנסים, אולי, אנחנו מנסים לבטא אותם בצורה מאוד 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 משמעותית. דיינו, אנחנו על ידם מנסים, אנחנו מנסים לקחת משהו ולקרוא לזה בשם אהבה. ועד לזה לתת למעשה שלנו משמעות. לתת לו את המשמעות של אהבה. אבל אם נבחן את הדבר מצד עצמו, נגלה שאולי הדבר לא עומד בקריטריונים בכלל של הדיבור שלנו. הוא לא עומד בכלל בקריטריונים של מה שאנחנו רוצים לבטא.
מה זאת אומרת לא עומד בקריטריונים? מה הכוונה?
כל הגדרה שאנחנו ניתן לו, זה לא יהיה זה. זה לא יספק, וכל מעשה שלא נעשה, זה לא יהיה זה.
אתה אומר שתמיד יעמוד יותר.
תמיד יעמוד מצד עצמו, אפשר לקרוא לזה אידאה, כמו האידאות של אפלטון, אפשר לקרוא לזה ניצוצות שתמונים בתוך הדברים עצמם, כמו התפיסה החסידית, ועל ידי ההתבוננות חושפים את השורש, שהשורש הוא קדוש וגדול ונשגב, וגם כן. אפשר לומר שבאמת יש פה משהו שהוא אבן היסוד של המציאות. לא תמון, לא נמצא, אלא במובן מסוים יש פה אבן יסוד של לא משהו חיצוני למציאות, אלא זו המציאות, לא האידאה שהיא מעל, והניצוץ שתמון בפנים, שהוא לא הדבר של עצמו. אלא אלה הם הדברים של עצמם, אנחנו פשוט עובדים מאוד מאוד קשה כדי להלביש אותם כל הזמן, כדי שיהיה לנו איזושהי תפיסה בהם. לתת להם איזשהו לבוש כדי שנוכל לתפוס אותם, כדי שנוכל להבין אותם. אבל הדבר הזה הוא כבר נמצא, הוא קיים, הוא קבוע.
כן. אני מבין מה שאתה אומר, אני גם חושב שזה נכון. זאת אומרת, בסוף בששת ימי הבריאה יש חמישה ימים שהאדם לא היה קיים, והדברים היו קיימים בלעדיו. אבל אני חושב שזה...
זה הבריאה הראשונה כמובן, לפי פרק א'.
כן, 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 בפרק א'. אני חושב אבל שזה יותר מזה. אני חושב שיש צד שהדבר לא קיים כל עוד האדם לא יוצר אותו. זה לא שאנחנו רק באים לפה ומלבישים לבושים והולכים הביתה. זה כמו בן אדם שאוהב מאוד מישהי והוא צמח. הוא צמח, שוכב, הוא אוהב מאוד מישהי, ואפילו נמצאת לידו. האם יש משמעות לאהבה שלו? אז יש לה משמעות, אבל היא לא קיימת. והכוח שלנו זה לקיים דברים. להפוך אותם לקיימים, וזה לא המילה, היא לא משמעותיים, כמו בכלל נמצאים. ולכן, הכוח של האדם במובן הזה, שווה ערך, לדעתי, לכוח של הבורא. של שותפות. הכוח של הבורא הוא זה שברא בכלל את המושגים, ולכן הם תמיד יהיו יותר עמוקים, או אידאות, או ניצוצות, או whatever, אבל הכוח שלנו זה לקיים את זה. ולכן צריך
לשאול את זה. אני מאוד מסכים שזה הכוח שלנו לקיים את זה, ומאוד הגיוני שאנחנו צריכים לבוא ולהגדיר לעצמנו מה תפקידנו, ומה אנחנו שואפות ושואפים לעשות. מאוד יכול להיות שהעניין שלנו, לכן שאלת אותי אם אני מחפש משמעות בכל דבר.
כן.
אני לא בטוח שאני מחפש משמעות בכל דבר, אלא כן. אני מחפש להעניק משמעות למה שאני עושה. או יותר נכון, אני מחפש שמה שאני עושה, יהיה בו משמעות. או יבטא את המשמעות. אני לא חושב שאני מחפש משמעות בכל דבר.
מה ההבדל? מחפש... מה ההבדל? ולחפש משמעות.
אני חושב שיש הבדל מאוד משמעותי ברמת הזרימה קודם כל, וגם יש גם משמעותי באיך מחפשים. או יותר נכון, אפילו בפלט החיפוש הזאת. כשמחפשים משמעות, אז הם, נכון, זה ויקטור פרנקל, נכון? לאדם מחפש משמעות. אז החיפוש משמעות הוא באמת פעולה אקטיבית של נתינה, של, של לקחת משהו ולהטעין אותו במשהו חיצוני. כל הזמן אתה נמצא במאבק עם מה שנמצא מולך, והתוצאה של המאבק הזה אמורה להיות שהדבר הבנלי והפשוט שעשית או עשית, אז תאיר אותם באור אחר.
כן.
Okay? Mm-hmm. מצד שני, בן אדם שלא מחפש משמעות, אלא בן אדם שמנסה שהדברים שהוא עושה יהיו משמעותיים, אז המשמעות היא לא משהו שנקנה חיצונית, אלא היא בעצם הפעולה עצמה. עצם הפעולה עצמה היא למעשה הפעולה שמלבישה את המשמעות. היא למעשה הפעולה שהמשמעות מקבלת, כמו שאמרת, ביטוי, דרכה. מבחינה הזאת, אני לא צריך להתאמץ יותר מדי שאני אוכל אפרסק, אלא עצם אכילת האפרסק, זה תלוי בקונטקסט הכללי של החיים שלי, זה תלוי לאיפה, מה אני שואף ולאיפה אני מסתכלת ומה אני רוצה שהם שיהיו החיים שלי.
זה כן פעולה אקטיבית, זה פשוט פעולה אקטיבית אל מול המעשה ופחות אל מול המחשבה.
אני אפילו לא בטוח שהיא פעולה אקטיבית אל מול המעשה, כי אני לא בטוח שזו פעולה שצריכה להתפרט בכל דבר ודבר. אלא אני חושב שזה יותר איזשהו נקודת מוצא, איזשהו תודעת יסוד שמסתכלים על כל דבר שאנחנו עושים, אנחנו מבינים שכל דבר שאנחנו עושים, יש בו מפתח, הוא מבטא משהו שהוא יותר גדול מעצם הפעולה כשלעצמה. זה לא אמור להרתיע אותנו מהפעולה גם ברמה הפשוטה ביותר שלה. מבחינה הזאת אפשר לשחק כדורגל ורק לשחק כדורגל, או אפשר לראות סרט ורק לראות סרט, או אפשר לעשות טיול ורק לראות טיול. ואין חובה בזמן הטיול, או בזמן שרואים סרט, כל הזמן לחפש מסרים עמוקים ולבטא אותם, וככה להצדיק לעצמך או לעצמך את העובדה שאתה רואה או אתה רואה סרט.
כן.
אני חושב שבן אדם שמנסה לחיות חיים משמעותיים, המיינדסט שלו, או שלה, מלא כל הזמן מכווננים לשם. זה לא, וואי, אכלתי אפרסק, מה זה נותן לי אכילת האפרסק? מה המשמעות של אכילת האפרסק? אלא אכילת האפרסק הופכת באופן אוטומטי להיות משמעותית.
וברמת ה... נקרא לזה, אני א', מבין, אני חושב שזה גם חיים יותר בריאים, הכי פשטות. מה... אני מנסה לחשוב על ברמת המחשבה, ברמת ההתכווננות ומחשבה וכוונה, וכן אני מכניס רגע את העולם, שהוא לא עולם לייבוביץ'י בלי מחשבות, מה חוויית החיים שהיא ראויה בעיניך שם?
בעולם המחשבה?
כן, דווקא כן אני מכניס, אני שואל פה את עולם
המחשבה. אני חושב שהמחשבה יש לה המון מקום לעשות רפלקציה, להסתכל על דברים, להגיע דרכה להחלטות, אבל המחשבות הן לא צריכות להיות דווקא תוך כדי מעשה, אלא הרבה מאוד פעמים דברים מתבררים אחרי מעשה, או לפני מעשה, אבל זה לאו דווקא צריך להיות איזושהי עצירה של מה שאני עושה ברגע זה, כדי לחשוב על מה שאני עושה, ואז מלא הפעולה הופכת להיות צורמת שכזאת. יכולה להיות פעולה בזרימה ובהתמסרות מוחלטת, ויש בה משמעות אדירה. והמשמעות הזאת יכולה להתגלות אחרי או לפני או תוך כדי, זה לא משנה מתי. אני חושב, כן. אני חושב שהנקודה הזאת היא באמת נקודה של אמונה. אני צריך להאמין שמה שאני עושה יש לו משמעות. עכשיו, יש ענק, דיברנו על זה הרבה, שיש אנשים ויש תרבויות שבוחרות להדגיש את החוסר המשמעות. כן. ובסדר, הם לא... המילה משמעות באמת לא עוברת עדיין שפתותיהם. זה בחירה שלהם להדגיש את המקום הזה. אני בוחר, או אני חושב שכל אדם וכל אחת, אז אם היא מאמינה, ואנחנו מאמינים שיש משמעות למציאות, יש משמעות לקיום, יש משמעות לכל דבר, מתישהו המשמעות הזאת תיחשף. ואני לא צריך להירתע שברגע זה אני לא רואה עד הסוף את המשמעות של הדברים. זה יכול להיות תוך כדי רפלקציה, זה יכול להיות בתהליך של תשובה, זה יכול להיות בתהליכים אחרים. אבל מתישהו המשמעות תיחשף.
כן. דווקא במובן הזה, אז המילה התבוננות אפשר להבין אותה בצורה מאוד רגועה. זאת אומרת, זמן התבוננות וזמן מחשבה וזמן ראייה הוא אחלה זמן להסתכל על החיים שלי ולראות איך אני יכול, איך אני יוצק בהם משמעות, לא בקטע כאילו של כל דבר, איך אני לא יודע מה מוציא ממנו איזשהו מסר, אלא אם אני יכול להוסיף לחיים שלי מקומות משמעותיים.
אני מסכים, נראה לי, אבל ההתבוננות אליה מדובר פה זה... מה זה מדובר פה? רק נקרא, הדרך הקלאסית להעלאה היא התבוננות, המאפשרת יצירת משמעות מחודשת לכל מאורע. זה ההתבוננות החבדית, שמתבוננים בכל דבר ודבר שיש במציאות, ויוצרים לו איזשהו משמעות, וזה בעיקר התבוננות שעוברת דרך השכל, דרך המחשבה.
כן.
חושבים על כל דבר שעושים לפני, תוך כדי, הרבה מאוד יצר חבד, הרבה מאוד פעמים זה תוך כדי, או גם לחשוב לפעמים על דברים אבסטרקטיים, ודרכם להגיע למשמעות המשמעויות. עכשיו, מה שמעניין שאצל חב"ד, אצל חב"ד, כמובן, יש אך ורק משמעות אחת. המשמעות היא אין עוד מלבדו. אני לא מסכים עם הנקודה הזאת, אני לא חושב שיש אך משמעות אחת. אני חושב שאולי אני חושב שיש המון משמעויות שהן כולם ביטוי של עומק, אבל אני לא חושב שיש אך משמעות אחת. אני מבין למה הם בחב"ד הולכים למקום הזה, כי זה באמת נשמע מאוד מונותאיסטי, לומר שיש רק משמעות אחת להכל.
כן.
אני חושב שיש יותר ממשמעות אחת. אני חושב שיש המון משמעויות. אז הרבה, אז יאמרו, אז תאמר אבל שהמון המשמעות האלה, זה הביטוי של המשמעות האחת הגדולה. אז אפשר לשחק את המשחק הזה, או שאפשר לבוא ולומר שזה לא פוגם באחדות, זה לא פוגם ב... באחדות האלוקים שיש המון משמעויות, כי אלוקים הוא לאו דווקא משמעות. המשמעות זה הדרך שלנו לחיות את החיים בצורה יותר אלוקית, אבל זה לא הופך את אלוקים למשמעות.
כן.
המשמעות של החיים שלי היא לא אלוקים. מי שיכול לבוא ולומר שהמשמעות היא פנייה לאלוקים, אני מקבל. פנייה לאלוקים נעשית דרך המון דברים, אז אולי באמת יש איזושהי משמעות אחת. גם זה, אני חושב שיהיה בזה איזשהו אלמנט של בריחה, איזשהו אלמנט של ללכת הצידה ולחפש את הרעיון האחד הכולל. אני לא חושב שיש רעיון אחד כולל להכל.
כן, בגלל הרעיון זה לא הכל.
בדיוק. אני חושב שיש המון נקודות, המון 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 נקודות שונות. בחב"ד ההתבוננות תמיד מובילה לנקודה אחת. ההתבוננות תמיד מובילה לאין עוד מלבדו.
כן.
אני לא חושב שרב נחמן מדבר על זה. אני חושב שזה אחד המחלקות הגדולות בין חב"ד לרב נחמן. זה באמת מה שהרב שגר אומר, שהתורה הזאת באמת מבטאת את הדרך הבאמת ייחודית של רב נחמן, כי יש פה זיהוי שבין גילוי השורש של כל מאורע, המתקתו והעלתו, לבין תהליך ההתוודות לפני תלמיד חכם המקשיב למתוודה. אם המתוודה מספר את סיפורו בכנות ובפתיחות, הוא מביא את המלכות לידי בהירות. עכשיו, אני חושב שזו הנקודה שבאמת אוסף המשמעויות הוא כאוסף בני האדם.
לכן זה כנות ופתיחות, הבנתי.
אני כן מסכים לזה שבאמת, וזה קצת מה שרמזתי, ששאלתי אותך מה זה אהבה, או ששאלתי אותך מה זה כאב, מה... זה... אהבה, כאב, רצון, זה מילים.
כן.
מילים האלה מבטאות משהו שהוא יותר עמוק, משהו שהוא יותר פנימי, שהוא יותר יסודי. אין פה מסומל שהוא הסמל, אלא הסמל חייב את המסומל, כי זה הדרך היחידה שנוכל לבטא אותו. דיינו, אני אסביר. המילה אהבה היא בסוף סמל שמסמל משהו. המילה אהבה לא שווה סמל, שזה המילה אהבה, היא לא שווה לתוכן שאנחנו מנסים לצקת לה, אלא זו רק מילה.
עכשיו,
אצל כל אדם יש תרכובת אחרת של תחושות, של רגשות, של עומק. כל אדם בסוף בא לבטא את העומק שלו. כל אדם בסוף בא לבטא את הנקודה הפנימית, את המשמעות שלו, שהוא נותן למאורה, שהוא נותן לדברים. מישהי שמחפשת או שחיה, שרוצה לחיות חיים בעלי משמעות, היא לא יכולה לחיות חיים בעלי משמעות שלי.
ברור.
יכולה לחיות אחר כך חיים בעלי משמעות שלה.
אז לכן, ככל שהיא תדבר בכנות ובפתיחות,
כן.
אל מול, נגיד איזה... הוא אומר תלמיד
חכם. הוא אומר תלמיד חכם, אנחנו נדבר, אני צריך להבין למה דווקא תלמיד חכם.
כן. אבל ככל שהדיבור הוא דיבור כנה ופתוח, זה בעצם דיבור של המשמעות שלך, של ה... לא יודע מה המילה, היא משמעות של... זה יהיה פה דרך ייחודית, ביטוי, שיטוי של הדרך. ככל שזה יותר אמיתי, כנה ופתוח, אז בעצם אתה מחזיר את אתה ממתיק, מחזיר את המלכות לשורשה.
נכון.
למה דרך דיבור? למה זה צריך להיות דרך דיבור?
אני חושב שהדיבור היא להכריח את עצמנו, אם באמת מנסים לדבר בצורה כנה, להוציא מאיתנו את הדברים הכמוסים שנמצאים בנו. עוד יותר מזה, מתי שאתה מדבר אל מול... אני חושב שזו הסיבה גם למה דווקא תמיד חכם. יש ערך בלדבר עם מישהי או עם מישהו שיש בה או בו את ה... שמסתכלים עליה, או בו זה מעורר אמונת חכמים. אמונת חכמים במובן הזה זה שיכול להיות מישהו או מישהי טובים בעולם הזה.
כן.
שיכול להיות מישהו או מישהי שאני לא מזהה בתוכו את הבעיות שלי. את הדברים שמעכבים אותי. עכשיו, בוא נהיה רגע ריאליים. אנחנו יודעים בצורה מלאה שאין דבר כזה. שלכל אחת ולכל אחד יש בעיות. אבל השאלה היא לא מה שאתה יודע, אלא מה שאתה מרגיש.
כן, לא גם. אני חושב שהיום אנחנו מבינים זה שיש איזושהי השלמה. זאת אומרת שכל אחד יש בעיות, אבל גם בן אדם אחר שיש בו בעיות, מה שאני מחפש בו זה לא... ברור לי שיש לו בעיות, אני מחפש בו אבל את המקום שהוא משלים אותי ואין בו את הבעיות שלי. זה מה שאני מחפש בו, ולכן יש לי, בו, יש לי את המרחב איתו לשיח וגם השלמה שלי.
נכון, אני מאוד מאוד מסכים, ואני חושב שכאילו, באמת אנשים מחפשים את מי שביניהם נראה טוב, או נראית טוב, נראית צדיק או צדיקה.
כן.
כי כשמוצאים את המקום הזה, אז כל בן אדם יודע לזהות את הצדיק שלו, את הצדיק, כל אחת יודעת לזהות את הצדיקה שלה. יש פה איזשהו, כי באמת יש פה איזשהו מקום שאת מסתכלת על מישהו, על מישהי, ואת אומרת, בא או בוא יש, אני מרגישה שכאילו, או שהייתה פה התמודדות אמיתית עם דברים שאני מתמודדת, או שיש פה מישהו, מישהו שהוא מורם מהם, שבמובן מסוים, עד כדי כך מורם או מורמת, שאני לא אזעזע אותם, שהם יוכלו להקשיב לי באמת, וגם אני לא אתבייש, ופה כאילו אני חושב שאנחנו מגיעים לאחד מהשורשים העמוקים, אני לא אתבייש להפגין את הטוב שלי.
שזה כאילו תיקון חטא אדם הראשון שכזה.
יש בכולנו את המקום הזה, את הבושה, בלהפגין כמה אנחנו טובים. כי אנחנו לא מאמינים לעצמנו. אנחנו לא מאמינים שאנחנו באמת טובים.
למה אנחנו לא... מה זאת אומרת? רגע, שנייה, יש פה שני דברים. יש פה את הכנות והפתיחות, שזה אומר לדבר על הדרך שאני לא בהיר בה.
כן.
ויש פה, זה משהו, להגיד כמה אנחנו טובים, זה כאילו, אולי אני פשוט התגברתי על זה. לי, היום אני מרגיש שבעיניי זה חשוב לי להגיד את זה. זאת אומרת, להגיד מה חזק בי. אני יותר...
זה מעולה. זה מעולה, אבל דברים שאתה מסוגל להגיד שאתה חזק בהם, הם לא הנקודות שזוקקות העלאה. הם לא הנקודות שחסר בהם כבוד.
נכון, ברור.
שהנחמן מדבר על הנקודות שחסר בהם כבוד.
נכון, ודאי, לכן אני מדבר, אני חושב שזה לא קשור למשהו שאתה לא, כאילו אתה מפחד להגיד שאתה לא מספיק תור, הפוך. אתה מפחד לדבר על המקום שהוא מאתגר.
בסדר, אבל אני אומר כאן, מה זאת אומרת? בן אדם רוצה... בן אדם יש לו שאיפות גדלות, בסדר?
כן.
אבל הוא עוד לא עבר את ה... הוא רוצה להיות פיזיקאי, אבל נמצא בשלוש יחידות מתמטיקה. בסדר?
כן.
קצת פדיחה לבוא ולומר שאני רוצה להיות פיזיקאי.
הבנתי.
לומר את זה בלב שלם.
כן.
למי תאמר שאתה רוצה להיות פיזיקאי? לחבר שלך?
לא בהצלחות, אלא בחלומות.
בדיוק. לחלוק חלומות, תראה, חלום זה משהו שהוא באמת לא... שהוא באמת חלום. שהוא באמת משהו שהוא קצת לא ישים.
כן, כן, כן.
ואין ספק שהמעכבים לחלומות הם אמיתיים. וכיוון שהמעכבים לחלומות הם אמיתיים, בדרך כלל מה שמעכב את החלומות שלנו זה אנחנו, זה המציאות שלנו, זה החולשות שלנו. לבוא ולשתף מישהו בחלומות או ברגעים הגדולים שלך, אתה בדרך כלל, הרגעים הגדולים שלך לא באים לידי ביטוי בנקודה בנקודות החוזק שלך. באים לידי ביטוי דווקא בזה שהצלחת להתקדם. אבל כדי להצליח להתקדם, צריך לעשות קודם תהליך מאוד משמעותי שהוא הכרת החולשה. ורב סובייצ'יק יש לו משפט מאוד יפה, שהוא אומר, כל גאולה מצריכה נסיגה. כדי שאדם יוכל להיגאל, הוא צריך קצת לסגת מהגאווה שלו, הוא צריך לסגת ממה שלו, ממה שיש לו, או מה שהוא חושב שיש לו, מה שהוא מציג פסד בטוח לגביו. כל גאולה מצריכה נסיגה.
כן.
גם מובן, אבל השאלה היא מול מי אפשר לסגת. אפשר לסגת רק מול אנשים שאנחנו סומכים עליהם. נכון, רבין אמר שלום עושים עם אויבים? כן. אז זה לא נכון.
כן, שלום עושים עם...
אם אתה רוצה שטחים תמורת שלום, אם אתה רוצה לסגת, אז שלום עושים עם חברים.
כן.
כי רק עם חבר אתה יכול באמת לסגת.
כן, כן, כן. אויב פשוט יאכל אותך.
נכון. עכשיו, צדיק זה עוד יותר. מול צדיק אתה באמת יכול לבוא ולומר לו, אתה יכול לומר, אני רוצה להיות צדיק. והצדיק לא יירתע מזה, הוא לא יזלזל בך על הנקודה הזאת. הוא יקשיב. היא תקשיב. והיא תביע אמפתיה, וגם תראה בזה משהו שהוא ריאלי לחלוטין. אז מה הדרך? מה זה? יהיה אפשר להגיע למקום הזה. וגם במובן מסוים, לראות איך המציאות הלא פשוטה בה אנחנו נמצאים עכשיו ביחס השאיפות שלנו, איך הם מתפרטים לתוכנית פעולה, איך הדברים האלה הופכים להיות חלק מהמסע שלי למקום אליו אני רוצה או רוצה להגיע.
אז כן, רבי נחמן קורא לנו ליצור או להיות עם אנשים, בן אדם או אנשים כאלה בחיים שלנו. זאת אומרת, הוא רוצה הוא אומר לנו שאם אנחנו רוצים ליצור המתקה שלנו, דיבור גן פתוח, יצירת כן. מרחב, לזה אנחנו צריכים למצוא אנשים כאלה. דווקא נכון. אצל האחר, דווקא אצל האחר, כי הוא בדיוק זה שלא ירשה לך לברוח לקטנות, או לא ירשה לך ללכת או להגיד שאתה דפוק מצד אחד, או להגיד לא מה שעשיתי זה מספיק, אלא לדבר על החלומות.
כן, דווקא אצל האחר, וגם מתוך הבנה, גם אצל מישהו שגם באמת יראה את הכישלונות שלך, או את נקודות החוסר כבוד שלך, וגם כן. קצת יבוא ויאמר, וואלה, אבל זה באמת גם, זה באמת, זה אתה, זה את, ומתוך הנקודות האלה אפשר לעבוד, אפשר לצמוח, אפשר למצוא בנקודות האלה משמעות.
כן.
עכשיו, זה באמת פעולה שהיא קצת קשה. זה פעולה שהיא לא פשוטה. מהבחינה הזאת שבאמת האדם אמור, באנגלית אומר, to embrace your weakness, כאילו, לקבל על עצמך את החולשות שלך. זה בסדר. זה לא קל. זה לא פשוט.
לא, לא קל.
גם להצליח להוציא את החולשות מהפה, וגם להבין איך החולשות שלך מקדמות אותך. לא לשקוע בהם, לא. אלא באמת לראות, אלא באמת לנסות להעלות אותם, לתקן אותם.
מעניין.
עכשיו, בעומק הדברים, כאילו, תגיד הרב קוק, מה שהוא עשה בנוגע לציונות, הוא עשה בדיוק את זה. רק כן, מה שהרב קוק עשה לציונות, הוא סיפר לציונים, הציונים לא ביקשו ממנו שהוא יספר להם, אלא כן. הוא עשה את הצעד הבא. הוא סיפר לציונים בדיוק על הנקודה הזאת.
לא רק לציונים, גם למקום הדתי, למרחב הדתי.
אפשר אמר שהוא סיפר לכולם.
כן.
אז,
אז הציונים היו הצדיקים של הרב קוק.
ממש ככה. עם מי הוא דיבר?
כן.
עם מי הוא דיבר? בכלל, עם מי רבנים מדברים? עם מי צדיקים מדברים? עם מי בן אדם שיש לו תפקיד של צדיק, למרות שהוא יודע שהוא לא צדיק, עם מי הוא מדבר?
דיברנו על זה שזה דווקא אצל התלמידים, כאילו נמצא, כאילו הפוך על הפוך.
אני כל הזמן טוען, הלא, אחד מהדברים שמפיינים את דורנו זה שקמים כל מיני ארגוני רבנים, נכון?
כן.
נראה לי זה בגלל שרבנים אין חברים.
כן, רבנים אין חברים, ברור.
אז כאילו הם צריכים את החברה הזאת של עוד אנשים שהם כמוהם, ששם אפשר קצת להוריד מגננות.
כן.
אבל, אבל יש בזה גם, טוב, זה כאילו, אתה יודע, הרב סולובייצ'יק, באיש האמונה הבודד, יש בזה איזושהי תפיסה כזאת, היא מאוד יסודית. אני צריך לומר שאני מאוד לא מזדהה. אני מבין את זה, אבל אני מאוד לא מזדהה. כי אני חושב שזה ה-easy way, במובן מסוים.
Friends.
כן, נמצא עוד חברים שהם בדיוק כמוך. שהם כמעט כמוך. אני לא מזדהה עם המקום הזה. אני חושב שהמקום הזה הוא דווקא מלמד על משהו שהוא... שהוא לא טוב, שהוא לא בריא.
כן, זה לא ממתיק כלום.
בדיוק.
זה לא מעלה וממתיק.
בסוף, אם אתה רוצה לעלות, להמתיק גם בעצמך, אתה לא יכול לפנות לאנשים שהם כמוך. הצדיק הוא כל כך רחוק מהחסיד שלו, מבחינת החסיד, שהוא ממש לא כמו, הוא אפילו כמעט לא בן אדם, ולכן אפשר לדבר, והפוך על הפוך, בגלל זה החסיד יכול לדבר איתו. אבל אני, שאני לא מאמין בדברים האלה, או בכלל, אז... הנקודה היא הרבה יותר מאתגרת. נסיים בזה שאני חושב שלכן נגיד מישהו כמו השל, אז כן. הוא חיפש את הצדיקים, הוא חיפש צדיקים בקרב כל האנושות. גם בקרב אנשים שמאוד שונים ממנו. הוא רצה ללמוד מהם, הוא רצה שהם ילמדו אותו.
כן, זה מקום של גאולה.
כן. נו, אז איך אתה מסכם? מה, איך אתה מסכם את, זה, את מה שראינו?
איך אני אוכל לפרסק עכשיו? זאת השאלה.
מברך בורא פרי העץ.
מברך בורא פרי העץ.
והגרעין, הגרעין, עכשיו זה הזמן לשתול לפני שמיטה.
כן, אה?
כן.
לא, יפה, המתקה אין מול. טוב, אני צריך לחשוב מי הצדיק שלי, אם יש צדיק. אולי לשתי.
יכול להיות.
לשתי זה הפרנד, אז גם צריך זה.
גם צריך משהו, גם צריך...
יש איזו חבורה בעבודת השם שעשינו שהיא מאוד מאוד פתוחה. אבל לא רק חברית. זאת אומרת, יש שם אתגר גדול, אנשים שמאוד מאוד שונים אחד מהשם.
אני דווקא מכיר צדיק, אבל אני מכיר כמה צדיקים מבחינתי, אבל יש הרבה צדיקים, כל אחד בתחום אחר.
כן.
זה גם העניין. טוב, נו, אז עכשיו באמת אנחנו אחרי תשעה באב, כבר אפשר לשתות, אז שיהיה בירה טובה, ולחיים לחיים.
לחיים.
כל טוב.
כל טוב.